שלום וברכה רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשת דברים. זהו גם יום שלישי בשבת חזון, בשבת של ערב תשעה באב. וכמה מופלא שבשבת דברים הקבועה בערב תשעה באב, במרכזה נמצאת התוכחה של משה רבינו על פרשת המרגלים. הרי חמישה דברים הראו את אבותינו, כזכור לכולנו, בתשעה באב. הראשון שבהם הוא לא חורבן הבית. הראשון שבהם הוא שנגזר על אבותינו בליל תשעה באב שלא להיכנס לארץ. ונגזר על אבותינו להישאר במדבר 40 שנה. ועכשיו עומד משה רבינו, ותמיד זה נקרא בשבת שנקרא תשעה באב. הוא מנתח עם הדור הבא, איתנו, את עומק חטא המרגלים. הוא ממקד את הכל במילה אחת שעוד מעט ננסה להבין אותה. שם המילה הזאת הוא אמונה. זה היה הניסיון, שם נכשלנו. כך מתחיל בעולם תשעה באב, ותיקונו של החורבן הזה ושל חטא המרגלים. ובעומק של הבנת חטא אי האמונה שלנו, ובחיזוקנו באמונה. על מה אני מדבר? איפה זה בפסוקים? עוד רגע אחד נראה את הכל, רק אחרי שנזכיר בפני מי עומד משה, או בעברית אחרת, מי הוא קהל השומעים. ובכן, בוא נזכר בתמונה הזו, היא תמונה מאוד חשובה, מאוד פשוטה, אבל אולי נשכחת לפעמים. כל בני ה-60 עד ה-100 לא נמצאים פה להוציא את יהושע בן נון וכלב בן יפונה. כלומר, הגברים שנמצאים בקהל השומעים בשנת ה-40, כשמשה רבינו מתחיל את התוכחות שלו, הם הילדים שנולדו במדבר, או הילדים שהיו עד גיל 20 בזמן חטא המרגלים, והזקנים בני המאה ומעלה שכבר בזמן חטא המרגלים היו מעל גיל 60. אלה כמו אלה, ב-40 השנים האחרונות, עסקו בעיסוק קבוע, טראומטי, מזעזע. אלה קברו את אבותיהם ואת אבות אבותיהם, אלה קברו את בניהם וגם את בני בניהם. ועכשיו מדבר משה אל מי שאולי ברובם לא היו שם בכלל, אבל הספיקו להיות ב-40 שנות הלוויות. הוא מסביר את עומקו של חטא המרגלים. הוא עומד ומדבר על הקושייה הגדולה של איך יכול להיות שכל כך נפלנו באמונה פשוטה כל כך. הוא אומר את זה כך: אומר עליכם לא תארצון ולא תיראון מהם, מאותם בני ענקים שאחיכם המרגלים המיסו את לבביכם ואמרו שנמצאים בארץ. מדוע לא תארצון ולא תיראון? טבעי לפחד, שהרי השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ולא רק במצרים לעיניכם, אלא גם במדבר הזה. במדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ראיתם את השם ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותיכם, באש לילה, לראותיכם בדרך אשר תלכו בה, בענן יומם. תגידו, יש לי שאלה, אומר משה רבינו, בוא ננתח רגע. מה נראה קשה יותר להתמודד מול האימפריה המצרית, שאתם ראיתם איך הוכרעה, או להתמודד מול בני הענקים האלה שמחכים בארץ כנען? מה קשה יותר, להתמודד 40 שנה מול מדבר אתם ראיתם את עמוד ענן, אתם ראיתם את עמוד האש. אתם ראיתם את המן יורד מן השמיים דבר יום ביומו. רק אתם ראיתם את השם אלוקיכם בעיניכם. ואז הוא זועק את זעקתו, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? טוב שבתורה אין סימני פיסוק. שימו אתם את סימן הפסוק שאתם רוצים אחרי הפסוק הזה. סימן שאלה, סימן קריאה, זעקה, סימן קריאה, בכי. ובדבר הזה, איך מסביר רש"י שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אינכם מאמינים בו. אני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, שסימן הפיסוק פה הוא בעיקר סימן פיסוק של אהבה גדולה. כי כל התוכחות שאומר לנו משה רבנו הן תוכחות מאהבה אינסופית. אולי משה רבנו עצמו בשאלה שלו גם מסביר ממה נובע חוסר האמונה. זה דבר מדהים. אומר משה רבנו, הרי אם חוסר האמונה שלכם היה כל כך ברור ונורא ולא בסדר, אז למה בעיניי היה טוב שביקשתם לשלוח מרגלים? הרי הוא מספר בתחילת הפרשה, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים, ויטב בעיניי הדבר. למה בעיניי זה היה טוב? ההסבר הוא מדהים. אתם יודעים מה ההבדל בין הניסיונות שהיו במצרים ובמדבר לבין ניסיון המרגלים? ניסיון ההגעה אל הארץ? מאוד פשוט. כל החיים זה ניסיון של אמונה, אבל הניסיונות שהיו במצרים ובמדבר היו קטנים יחסית לניסיון האמונה שאותו אנחנו הולכים לעבור בכניסה לארץ. שם עמדנו בניסיונות, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל מה היה הניסיון באמונה? מצרים רודפים מפה, הים סוגר מפה, המדבר מפה. האמונה אומרת, אתה מאמין בקודש ברוך הוא, או אל תיחסו עליי. או שאתה אהבל, מכירים את המילה הזו בעברית מודרנית, או שאתה טיפש. ברור ש... מה עוד נשאר? הרי את מה תפעיל את השכל? תשלח מרגלים מה לבדוק את גובה הגלים בים סוף? יורד מן, יורד מן מן השמיים. מה עכשיו תעשה? תשלח את פרשנינו לענייני פרשנינו שיסביר מהו גודל החיטה שיורד מהשמיים ובאיזה שפל וגאות זה מתרחש. בסדר, פעם פעמיים מבלבלים את המוח הזה, אבל לאט לאט אתה רואה יום יום שאתה הולך במדבר ועמוד ענן ועמוד אש לוקחים אותך. ועכשיו אמרתי לכם הולכים לארץ ובאתם ואמרתם וואו, פילי פלואים. אז נשלחה אנשים לפנינו, תשמעו איזה עומק, ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר מה? לא האם לעלות, אלא רק את הדרך אשר נעלה ואת הערים אשר נבוא. צריך להכין את הדרך, צריך לדעת איך להיכנס לערים. הרי הפעם כן רוצה הקדוש ברוך הוא גם את ההתערבות שלנו. ויטב בעיניי הדבר. הנה האיזון בין האמונה המוחלטת בקדוש ברוך הוא לבין ההשתדלות שלנו. במדבר אתם יודעים מה הייתה ההשתדלות? לזכור לא להשתדל. לא להשאיר מן בלילה. לא ללקוט בשבת. להאמין שיהיה מחר בבוקר. שיא ההשתדלות הייתה לקום, להוציא את היד מהאוהל ולהרים את המן. אבל עכשיו האמונה היא שאנחנו המשתדלים, אנחנו שולחים את צהל לבדוק, אנחנו נשלח מודיעין, ואנחנו צריכים להאמין שכל הדיון שלנו הוא רק על האיך, המה ברור, ברור שהקדוש ברוך הוא ימגר את הענקים ואת בני הנפילים, אבל אנחנו צריכים להכין כלי נשק לקראתם. זה לא היה במדבר ולא היה במצרים, שם היה השם ילחם לכם ואתם תחרישון. שומעים איזה תוכחה זאת של ערב תשעה באב? אני מבין כמה קשה האמונה דווקא אל מול הכניסה לארץ. כאן הרי חייבת לבוא המשולבות הזאת בין העשייה שלך, ההשתדלות, הניסיונות, כל החובות לעשות את כל מה שניתן כדי לדעת איך ומה להיכנס ביטחונית, חקלאית, טופוגרפית, לבין ההתבטלות שלך שאומרת, אותו הקדוש ברוך הוא שקרא את הים והוריד את המן, הוא, לא אני, ימגר את בני הענקים והנפילים. לא את נבוכדנצר הרשע או את טיטוס הרומאי אנחנו מזכירים בתשעה באב, אלא את חוסר האמונה שלנו שהכל תלוי בכוח שלנו להבין שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו ושכל הכוחות שלנו נובעים מהאמונה שלנו בו. את זה קוראים ערב תשעה באב. מבחן האמונה הוא הנקודה שאותה מעביר משה לא לדור שכבר נקבר במדבר, אלא לדור שרובו לא היה בחטא המרגלים, אבל עובר את הניסיון הזה כל יום כאן ועכשיו. וממנו צריך לגדול ולדעת איך בדבר הזה נהיה כן מאמינים בהשם אלוקינו. יום טוב ובשורות טובות לכולנו. להתראות מחר.